אז כמובן שני השמות הסותרים, רמת לחי, שבא לתאר את המעשה שהוא עשה, לעומת אין הקורא. כן, אז בא לתאר כמובן דבר שונה לחלוטין. בסדר? ויש כאן סיום, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, שזה דבר שהתחבטו בו מאוד המפרשים. אנחנו משפט ישראל 20 שנה, הרי אנחנו ממשיכים את סיפור שמשון, והדעות נמצאות בקשת גדולה מאוד עד לדעה, דעה דווקא מאוד מפורסמת, אבל הייתי אומר הקיצונית ביותר, שטוענת ששמשון שפט את ישראל 40 שנה. כלומר, כאן כתוב 20 שנה, ובהמשך עוד פעם כתוב 20 שנה, אז בואו נחבר 20 שווה 40. הדבר הזה מבחינת פשטו שנקרא, לא יכול, לעניות דעתי, איננו אוחז טוב, בגלל שכאן כתוב וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, ומה כתוב בפעם השנייה? והוא שפט את ישראל 20 שנה, סוף פרק תזיין. והוא שפט, זה פס פרפקט, כלומר זה מתייחס אל הדבר הראשון. רק השאלה כמובן, בדוע זה כתוב פעמיים. וילך שמשון עזרה, וילך שמשון עזרה ויבוא אליו. לעזתים לאמור, כלומר כמו ויוגד לעזתים לאמור, בא שמשון הנה ויזור ויבוא לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה לאמור, הדור הבוקר והרגנו, התחרשו כלומר ישו שם חרש. ובינתיים סגרו את השער, וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה ויחוז בדלתות שער העיר בשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח, וישם כנפיו על כתפיו ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. כלומר כאן אי אפשר לבקר, כבר שגם היה לו כוח פיזי גדול, עם האריה עוד יכולתי לתת הסברים, אבל ודאי כוח פיזי גדול, עדיין זה לא לקרוע לסתות של אריה. ויהיה כן ויהב אישה בנחל שורק ושמע דלילה, וכולנו יודעים איך זה נגמר. אני מזכיר את מה שאמרנו בזמנו על הרמב״ם, אתם זוכרים? אמרתי שאל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל לפרוש נקרא ידיד השם, שלמה כרגע לא מעניינו, נשאו נשים בגלותן ולעשות הדבר כך הוא, ושם מתחיל להסביר הרמב״ם איך כל האומר שמשון חטא אינו אלא טועה במושגים שלנו. כלומר, איך מה שקרה פה הכל היה כשר וישר. ואמרנו, כשדיברנו על הזונה מעזה, שזה לא מתקבל על הדעת שהוא גיהם, נכון? די. זה קיר ברזל, זה קיר ברזל שאי אפשר לעבור אותו. לא יעלה על הדעת בשום צורה הגיונית לדבר ששמשון ירד לעזה וגייר את הזונה. קם חצי הלילה והלך חזרה להרחיב. זה לא בא בחשבון. יתרה מזאת, ראינו שגם לגבי דלילה, זה במידה רבה לא יעלה על הדעת, אבל בזונה זה כל כך שקוף, שלא היה צורך להסביר שום דבר. ודלילה זה גם כן עולה מתוך הסוף. בואו נגיד, כל מה שניתן להגיד על דלילה זה שלילי לחלוטין. ודלילה עומדת בניגוד גמור לאישה התמנית. גם באישה התמנית דיברנו על כך שמדובר על ויקח, ויקח, אותה כך לי, ויקח, והביטוי הזה מופיע כמה כמה פעמים, ובאמת מדובר שם על איזשהו סדר נישואים, חוב אחר מסודר. יתרה מזאת, אביו ואימו היו חלק מהטקס, והם מופיעים שם, ואביו ואימו הרי מוצקים אצלנו כיהודים טובים, מעבר לעובדה שהמלאך דיבר איתם. אז ביום אביו ואימו אין די לבנות עמי כי אתה הולך לקחת לך אישה לבנות הפלישתים הערלים. ומשמע שבסופו של דבר אחרי פשרה זו או אחרת עם שמשון התקיימה שם התקיים שם טקס נישואין שאפשר לקרוא לו כדת משה וישראל. לעומת זאת, אצל לילה נאמר ויהב אישה. כלומר, לא נאמר ויקח אישה, אלא נאמר ויהב אישה. וזה באמת מקביל בשלמה המלך, שבהתחלה כתוב ויתחתן שלמה, את פרעה מצווה ויקח אישה את בת פרעה, ואחר כתוב, המלך שלמה אהב נשים נוכריות, ושם הסברנו מה קרה ואיך, וכאן ברור לנו שסיפור התמנית מוביל אותנו לסוף הקדים לגמרי, מאשר הסיפור של תבילה. סיפור התמנית נגמר בשפטים. ששמשון עושה בפלישתים, כלומר אתה ממש רואה והם לא ידעו כי מהשם מכתעונו ומבקש בפלישתים, ואילו הסיפור של גלילה מסתיים בשמשון הלך אחרי עיניו ולפיכך נקראו הפלישתים את עיניו, כלומר מסתיים בסופו של דבר בתבוסה קשה ומחיבה של שמשון, ודימינו את זה כבר ליוסף הנזיר, אשת פוטיפה, אתם ודאי זוכרים את הסיפור הזה, ואם הסיפור הזה מקביל ליוסף עם אשת פוטיפר, הרי ממילא למה מקביל לסיפור של שמשון עם הזונה בעזה? ליהודה ותמה. אבל שוב, בנגטיב, בצורה הגרועה של הסיפור. ברור שאנחנו חייבים כאן הסבר למה שהייתי קורא לו על משקל ישעיהו, שמשון הראשון ושמשון השני. כלומר, שוב, אני אומר כמעט בציניות על משקל ישעיהו, אבל גם כאן אתה שואל את השאלה, אותו האדם שראינו שרוח השם מכהן את אותו ולספור שבא מגלגל כפי שמתגלגל, וכאן קורא לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוקע לו את המכתש בלחי, הרי אליו בלתי זוטרית, אף אחד מאיתנו כשהיה צמא לא קרה לו כזה נס, נכון? הדברים מדברים בעד עצמם, ופתאום אדם מגלה איזה שמשון אחר. שמשון שלא מתחבר לך עם כל מה שדיברנו, ולא מתחבר לך עם הרמב"ם, ולא מתחבר לך עם ותצלח על הרוח השם, לא מתחבר לך עם כלום. אז השאלה, מה קרה? ולענות אני מבקש רק בהצבעה. כן? או שאין תשובות.
מתחיל להרגיש את עצמו כמורם מעם,
ולכן הוא מגיע לאן שמגיע. זה איך?
זה בדיוק הפוך, הוא מרגיש שכולם זרקות.
מה?
הוא מרגיש שכולם זרקות.
טוב, אז אם ככה, אני לא יכול לקרוא שאין לי מה אני חושב. אז אני שחוזר, אבל רק אני יכול לפחד. אני חוזר, אבל ברור לי שלחלוטין זה... אי אפשר להבין את שני הסיפורים האלה של עזה ושל נחל סורק בלי להתמודד עם הנקודה של מכירת יוסף במהדורה של שמשון. ושוב, את כל ההשוואות עשינו, עולה תמנתה ויורד תמנתה, וכאן אנחנו מגיעים, מה שקרה פה זה בדיוק מכירת יוסף. למה? ומבחינה זאת הניסיון של יוסף היה ניסיון, וכשבאים, כשכתוב בספרי החסידות שהניסיון של יוסף היה גדול מניסיונותיהם של האבות, כלומר, לפי השפת אמת זה היה גדול מניסיון העקדה. אז זוב, לראות משהו גדול מניסיון העקדה, רק בעצם עובדה שאדם צריך לעמוד בפני פיתויה של אישה. אולי בגלל הגיל שלי, אבל זה כל כך זר לי, בסדר, פיתויה של אישה. אה! אתה מה אפשר לראות עם הסיפור הזה? עד איפה? זה היצרים הפעימים של האדם, זה לא אברהם ויצחק, הייתה שם אידיאולוגיה שלמה, יש שם, בניסיונות של אברהם ויצחק משתתף הכל, גם הרחמים הטבעיים, וגם האידיאולוגיה, וגם איפה הקדוש ברוך הוא ומאות, המון דברים. כך שגם בסיפור, אם אני רואה באמת את הניסיון של יוסף, אם יש לו פרק ניסיון גדול ועצום, ברור לי שהרקע לעניין זה עובדה של יוסף. אבל היהודים כבר לא רוצים אותו. הם זרקו אותי לכאן, במצרים תאמצו. במצרים תאמצו. זרקו אותו ואיננו, וזהו. אני עד היום זוכר, זה פשוט יצר לי פצע בנפש כזה גדול, שאני לא יכול להתעלם ממנו,
היה בזמנו פרשת קף 300, שמעתם על זה? עוד לפני שנולדתם, אחרי שנולדתם, אני לא רוצה. מה? זה היה סיפור של יצחק מרדכי ודיין. קיצור, אבל בסיפור הזה בסופו של דבר נידונו שלושת ראשי השב"כ, כלומר ראש השב"כ ועוד שני הסגנים שלו. נגדיר את זה ככה, אני יכול להגיד לכם אפילו את השמות שלהם עד היום, לא חשוב כזה, לא נגיד את השמות, אבל נידונו על העניין הזה ופוטרו ונשיא המדינה חנן אותם ואז הוגש בג"ץ וברק היה אחד השופטים שהיה כדי לשלול את החנינה שחנן אותם נשיא המדינה וכן להעמיד אותם לדין. אבל אז עוד ברק היה שופט אחד ושניים היו נגדו. אחר כך כשברק הגיע למלוא כל הארץ משפט או מלוא כל הארץ כבודו, כבר בית המשפט התחיל להתנהג אחר. אבל זה רק אומר שפעם בית המשפט חשב אחרת משהו ברק. אבל הוא היה בעד לבטל את החנינה ובעד להעמיד אותם לדין ולשפוט אותם וכו'. זאת אומרת, הייתה פגיעה עצומה בשב"כ במה שקרה, ואני יודע שהשב"כ לא היה בסדר. מה קרה? הרגו שם שני מחבלים באות. הרגו אותם בלי משפט. בסדר. בקיצור, שלושת האנשים האלה, שלושת ראשי השב"כ, עזבו את המדינה והלכו למכור את כל, יודע, את כל התרגילים ואת כל התרגולות בשב"כ למדינות זרות. זאת הייתה התוצאה, וזו תוצאה שאני, אני לא יכול להגיד שאני מזדהה איתה. אני חושב שאני ממש מבין אותה. מין סתירת לך כזאת בפרצוף, אנשים שכל חייהם נקדישו לביטחון ישראל, זה ממש התבקש שזה משקר. ממש התבקש שזה משקר. פשוט עזבו את הכל והלכו לכל מיני מדינות זרות, כמו שאפשר כתבו. אפשר ככה להתחיל לעבוד ואפשר לעשות, היום דווקא יושב בתפקיד מאוד מאוד רגיש, ביטחוני. לא יודע אם אתם יודעים, חזר עכשיו סגן ראש פיקוד העומק, אם אתם יודעים. אדם שפיטרו אותו וכנראה עשו איזה בצורה לא יפה אחרי מלחמת לבנון השנייה, והלך לאמן את צבא גיאורגיה. כן, זכר לחזור הנה אחרי שגיאורגיה הפסידה במלחמה עם ברית המועצות וכל האימון שהוא ימנו אותה. זוכרים את הסיפור הזה, כן, אבל אני אומר, כל הדברים האלה איפשהו אומרים לנו משהו, ושמשון אחרי הסיפור הזה עובד 20 שנה בשביל עם ישראל, בסופו של דבר מה עושים לו? מזכירים אותו ביד משתם. הוא פשוט קם ועוזב. והקם ועוזב בא לידי ביטוי, הייתי אומר, ויר שם אישה זונה ויבוא אליה, הוא עשה את זה עם ברכה בשם המלכות. אם אתם מבינים מה אני מתכוון. הוא עשה את זה עם ברכה בשם המלכות, דווקא. עם איזושהי אמירה, אני מנתק את קשרי עם המשרד. זאת הייתה המשמעות, ובסופו של דבר, כמובן, כשהתחרשו עליו שם כדי להרוג אותו, אז לקח את השגרים ועלה לחברו. אבל אחר כך הוא ממשיך ואוהב אישה בנחל סורק, וכבר שכח שהוא חלק מעם ישראל, ו... עובד בעצם בתור אדם בודד לגמרי, בלי קשר לעם ישראל. וכאן באים לפתות אותו, והיום הוא לא פתי אותו, ריבה מקוחו גדול ובמנוחה לו וסבנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש אלף מאה כסף. שוב, אלה לא, זה לא דוגמות יחידות. הייתי אומר שהדוגמה הכואבת ביותר במקרא מהי? דוד המלך. הבריחה שלו להכיש מלך גד. אם מישהו חושב שזה סתם ששאול הרג את נוב עיר הכהנים, זה רחוק מאוד מלהיות סתם. דוד המלך הלך לגד, מה הוא החזיק ביד? חרב גוליית הפלישתי. אין לי ספק שהאחיש לא היה מקבל אותו לולא שהוא נתן לו את חרב גוליית הפלישתי. הייתה דגל שלם. שאול שם מחומם עד לב השמיים, ואז הוא הולך להרוג את כל נוב עיר הכהנים על הסיפור הזה. אני רוצה שנבין מה הייתה המשמעות. וכשדוד הולך לחסות אצל פלישתים,
הייתה בזה איזושהי אמירה, הוא עד עכשיו נלחם את כל מלחמות ישראל, ותראו איך שאול מתנהג אליו. הוא קיבל את העונש שלו. והעונש שלו, הייתי אומר, מאוד מאוד דומה למה שכתב, מה שכתוב שם, ורוח השם שר עמים שאול, ותבטא רוח רעה. וכאן, שם דוד, כשמתחיל להזיל חיר ולכתוב שם על הדלתות, לא יודע מה כתב שם, תג מחיר או איזה משהו, מה בדיוק צייר שם על הדלתות, אבל זה גם כזה, זה מין רוח השם ששר מעליו, ולפחות הוא צריך להציג את הדברים, שזה רוח רעה שואה. ואני לא מדבר על החטא בפעם השנייה כשהוא הלך להכיש מלכת לא, כשהוא הלך להכיש מלכת אחרי פרשת שבת החכילה, וגם שם זה חלק מחטא וזה חלק מחטא כבד. ושוב, אלטרנטיבות לדבק לא היו, היו ישראל והיו פשטים, לא היה שייך לנסוע לאוסטרליה. כלומר, זה מה שהיה, לא שאתה קמה שם ושם. וכאן אני חושב שמה שמבטא את כל העניין זה באמת שמשון שהולך לעזרת עליו ואומר ליהודים שלום ולא, שלום ולא להתראות, והוא מבטא את זה בהתחלה על ידי סיפור השונה, ואחר כך הולך לגבילה בנחל סורק. כן, ויעלו אל עשר נפשתים, אמונה פתי אותו ורים המקום חובתו, והם אוכלו ועשנו לעתו, אנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. על התעריף אנחנו עוד מדבר. טוב, אילן שמשון להגיד עליהם בי כוחו הגדול ומתי אסר לענותיך. ושוב, אני מזכיר פה את שני ההבדלים שקיימים בין גלילה לבין התמנית. קודם כל, התמנית עשה את זה מאיום שישרפו אותה ואת בית אביה באש. ואילו גלילה עשה את זה בשביל בצע כסף. הדבר השני, שכל מה שעשה התמנית זה לגלות את פשר הקידה. זה לא חיים ממנו. כאן ברור שברגע שהתברר במי כוחו גדול, אז הם יתפסו אותו. אבל בשביל כסף אתה מוכנה לעשות את זה. רב עלה שם שואלים, יעשו לי שבע יתרים לחים אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. ויעלו לה שם שתי יתרים לחים אשר לא חורבו, תעשו בהם, והעורב יושב לה בחדר לתום אליו פלישתים עליך שם שואלים, ונתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנאורת בהרי חורש ולא נודע כוחו. רב עלה שם שואלים, ידע תביא לדבר אליי כשבים, אתה הגעת לי במתח. רב עלה, אם עשו יסכים בבתים חדשים אשר לא נעשה להם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. תיגר אל הבתים החדשים ותעשו בהם אתם ופלישים עליהם לבנון והורג בשם אחד ומעייתכם מאז באותם ככות. אתם רואים על כמה הסיפורים האלה דומים בדיוק לסיפור של מה שעשו לאנשי יהודה. כלומר, גם שם שניים אבותים חדשים, כמו כאן מה שכתוב, אם יעשרוני באבותים חדשים. ומצד שני כתוב, בוא בסיפור הראשון, ותהיינה העבדים אשר על זרועתיו כפישתים אשר בערו באש. זה כמו שכתוב כאן, וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנאורת בעריכו האש ולא נודע כוחו. כלומר, הסיפורים בסך הכל דומים, ודי שמשון מקבל כאן אות שגלילה הולכת לעשות לו בדיוק את מה שעשו לאנשי יהודה. ואולי אם הוא עזב את פלישתים, אולי אם הוא עזב את היהודים בגלל שהם בגדו בו, אז אולי הגיע הזמן לעזוב גם את גלילה שבוגדת בו פעם אחר פעם. הוא לא עושה. הוא לא עושה. כלומר, איפשהו הוא שבוי בעבדה בצורה כזאת שמובילה אותנו כבר למגילת אסתר. למלך לא מסוגל לעמוד, בפעם הראשונה מול ושתי. אז היועצים שלו צריכים לעשות. אנחנו רואים כמה זה לא היה טוב בין. שכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. במשמעות שהיה מעוניין מאוד לפקוד אותה בגדי עזים, אבל היא כבר לא הייתה. או יותר נכון, הוא כבר לא יכול היה לעשות את זה. זה היה משמעות של, והם ידעו שזה יקרה. ואיך הם הקדימו את הצרה. הם ידעו שזה בדיוק מה שיקרה. שעכשיו הוא שומע להם בגלל ש... טוב לב המלך ביין. כן, וכשטוב לב המלך ביין, אז יכול להיות גם חמתו בערב. תלוי באיזה מצב רוח, מצב רוח לא מתפרץ. ולכן, מה הם עשו? מה? הם אמרו, יצא דבר מלכות מפניו, ויכתב בדעתי פרס ומדי, ולא יעבור. אני מאוד מזכיר, סיפור דומה בספר דניאל. שהמלך שם רצה להציל את דניאל, אבל אי אפשר היה, למה? כבר נכתב בדתי פרס ומדי דילת הידיים, כן, כדת פרס ומדי דילת הידיים, בגלל שהוא היה כפוף לחוקה, וגם כאן הוא היה כפוף לחוקה, לא יכול היה להחמיר אותה, כן. בואו נגיד במושגים הלכתיים, הוא נתן לגט, אבל הוא לא נתן לגט בקושר, כלומר, למרות שבעצם כל הרעיון בכהן, כן, זה בעצם הרעיון הזה, אבל אחרי שבוע שבועי היה באהבת, באהבתו אותה, ואחר כך גם עם אסתר. הוא עוד היה צריך להרוג את אסתר. פעמיים היה צריך להרוג. אתה היה צריך להרוג אותה פעם ראשונה?
היא באה בלי שקראו לה.
מה?
היא באה בלי שקראו לה.
זה הפעם השנייה. והפעם הראשונה. מה? הסגידה אסתר את המוות מולדתה, ואז הוא מיקבץ בתולות שנית. הוא מרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת המכה שציבה אליה מרדכי. לא ממש, מה שבאמת, אחרי שהיא לא אמרה את המוות מולדתה, אז הוא לא הסכים לקחת אותה. ואז כבר כל השאר לא היו בתולות, הוא לא רצה אותם, אז הוא ביקש מחזור נוסף, נכון? הוא מיקבץ בתולות שנית. הוא לא מצא אף אחד כמוה, אז בלית ברירה חזר עליה, למרות שהיא לא מגדת את המוות, הוא עולד אותה. פעם הוא פה היה שבוי ואהב אותה. לא יכול היה לזה. לא יכול היה לזה. ואני לא מדמי שבהקלט, הייתה שם בעיה, וחזר גומזי מבקדן בתה, שבואו נגיד, מה שהוא עשה, זה היה סיכון ביטחוני למדינה ולכל דבר, אבל הוא עולד. והמשמעות היה, והמלך דסתר מכל הנשים ותסכן בכסף לבנם ומכל הבתולות, שחזר אמרים, רצה תואם בטעם בתולה, רצה תואם בטעם בעולה, לעניות דעתי זה מרמז על שתי הפעמים. כן? פעם אחת שהייתה בתולה, ופעם השנייה כשאתה כבר בעולה, ובכל אופן הוא רצה דווקא אותה. אבל נחזור לעניין שלנו. ובכן, פה היו לו רמזים ברורים מאוד שהיא בוגדת בו כמו אנשי יהודה, אבל הוא לא נרמז. לא מגדל שמשום עדנה הייתה תמיד לדבר על היזורים הגדלים במה תיעשה בהם עליה אם תערבי תרגיע את שבע מחלפות ראשים למסכת. יודעים מה זה מסך, תביעת חוטים, יודעים מה זה המסכת. זה נראה כמו נבל, גדול, מסגרת עץ ובתוכה מיתרים.
נול קוראים לזה.
קוראים לזה נול לדבר הזה. ואז זה מושך כל חוטי השתי, ואז מרים וחוטי הערב עוברים ביניהם. כאן, במושגים של חם קר, כבר היינו מגדירים את זה, מתחמם, נכון? רואים. כלומר, מסתם סיפורי שטויות על חבלים ועל יתרים, שמובילים בדיוק במה הוא מזלזל ומה הוא לא צריך בכלל לפחד, כאן להירוג את שבע מחלפות ראשו עם המזר, זה כבר אומר, רגע, 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 זה כבר נותן אמץ. נכון? אנחנו כבר בדרך אל קציצת השערות. ותאמר אליו פלישתי מלך השמשון, וישא משנתו, וישא את היתד, ההרג ואת המזכת. שימו לב שבפעם השלישית, בניגוד לפעם הרעים הראשונות, הפלישתים כבר לא באים, נכון? כלומר, בפעם הראשונה כתוב ומלא הרבה זה והאוהב יושב, כן? בא ינתק, ואז שוב, בפעם השנייה, פסוק י"ב והאוהב יושב בחדר, וינתקים על שבועותיו כפות, בפעם השלישית הם כבר התייאשו ולא הגיעו, נכון? אמרו, בטח הוא רק לבלף עליה עוד פעם. אתה אומר לך, אתה אומר, אבטיח לי בכלל איתי, זה שרוש פעמים אותה תביא, ולא הגעת לי במקום וחלב. אי, כי הציקה לא בדבריה, כל הימים, אתה אל צאו, ותמצא נפשו למות. לא יכול היה לסבול את הנדודים שלה, ומצד שני, בסדר, לא יכול לסבול את הנדודים שלה, שישלח אותה כל הרוחות, אבל הוא פשוט היה שם. לא הצלט להחזיק לה. היה גדל את כל יבואו, אמר למורה, לא עלה על ראשי, כי יזיר אלוהים אני מבטן אמי, ופעולה את המסר בני כוחי, וחליתי בידי כי יקד האדם. הזכיר את שם השם, ותראה לי לה כי יגיד לה את כל ליבו, ושלח נכנס לבני פלישתים, ואת אומר לא הפעם כי יגיד לי את כל ליבו. ויעלו עליה שני פלישתים, ויעלו הכסף בידה. כמובן, כשהיא אמרה להם לעלות, היא אמרה להם לעלות עם הכסף. כמו היה המחיר, אז ישנה עוד נקרא, ותקרא לאיש בית גלח את שבע מקלפות ראשו ודחי לענותו, והיה עשר כוחו מיום. יום הפלישתים עליה, ואתם יש פלישתים עליה ושמשון, ויקל פלישתו ומצא גפה רפם, וינאב הוא לא ידע כי אדנו עשר מעלה. זו פלישתים עליה, נקחו את עליו. יורידו אותה עשר את הסרום, אנחנו שתיים, והיא תוכן בבית העשורים, והיה כאן שר ראשו לצמח כאשר נתת. על החלק הזה של הסיפור כבר דיברנו בהרחבה, ולא נאריך עכשיו. ושוב, דיברנו על נגלית עליו דמות דיוקנה של אמו, היא זאת שגילה את השערות, נכון? אביו לא ידע בכלל מהשערות, עניין של מורה לא יעלה לראשו, לא נאמר בשיחות עם האף, זוכרים, זה לא נגע אליו. השיער כולו היה טיפוח של אמו, וכמו שאמרתי שם, שנגלית עליו דמות דיוקנו של אביו, לעניות דעתי, כי יוסף כשרואה את שערותיו, אביו גידל אותו כנזיר. אני חושב, אמרתי שאני אבין כדי אותו כנזיר בעקבות החלום שלו, הנה השם שמרח ואחד אחד עשר כוכבים משתחווים. אביו האמין, הולך לקרות כאן משהו. האמין שיוסף הולך למשול פה על כל העולם. צריכים לגדל שערות כנזיר, כי אחרת מי יודע מה יהיה איתו. הוא הולך לחיות שם בין גויים. זה הרי גם מה שקרה לשמשון. שנגדל שערות כנזיר בגלל שהוא הולך לחיות בין גויים. שיזכור כל הזמן, שיהיה לו משהו, כמו הציציות. אמרנו, השערות. כמו ההוא שהולך אל אישה זונה, שהציציות הפכות על פנה. וגם כאן, כן, אמו מגדל איתו את השערות, בגלל מה שנראה, מורה לא יחל, לא יעלה ראשו, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. כלומר, אמו יודעת בדיוק, הוא הולך לחיות עם פלישתים, צריכים לגדל בשערות, לזכור שהוא יהודי. לזכור שהוא יהודי, לא, פשוט, לחיות בין גויים, ולהיות כל הזמן בין גויים. צריך, הסממן הברור הזה, היום היינו מגדלים לו פאות. נגיד, על פי אותו עיקר. תגידו לו, שערות, איזשהו סממן יהודי מובהק של נזיר, של קדושה. וכאן הוא עומד ברגע הזה. אמא שלו, ואהובתו. ומי לזה? זה הרגע הקריטי. השאלה, מי ינצח? כן, כאן משמשון מקיים, ממש, כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק בשלו. אני מזכיר לכם שעם התמנית מה הוא אמר, הנה לאבי ולאמי לא הגעתי ולך אגיד. כלומר, היה מקושר יותר באביו ובאמו. כאן ממש הוא עומד לפני שתי אפשרויות, זה, בום, מחריב. אמרתי שהכרתי דוגמה אחת כזאת בדור שלנו, אדם מול בנו וביתו, סיפרתי את הסיפור. אדם חילוני, בנו חזר בתשובה והפך להיות בחור בישיבה חרדי וביתו התאסלמה ונישאה למוסלם, לערבי בחברון. והחליט. החליט כמו שמשון ולא כמו יוסף, אבל יוסף עמד ברגע הזה כששערותיו או כזאת בו כמו הציציות של ההוא שם שיושב עם הזונה והכריע נכון. ושמשון באותו רגע הכריע לא נכון. ללמדך עד כמה כחוץ השערה קיים בין שתי הכתעות ומורה לו על הרבה של כנזיר אם אני מבטן עם מגולת ניסה וניחוקי וכנות יראי לי ככל הרבה איך אדם עושה כזה? בואו נעזוב עכשיו את שאלת הקדושה שאלות ההכתעות לעתיד לבוא ולרצונך שיכתבו אחריך על אבני הקושי אבל הוא מבין שאם הוא מגלה לה את זה תוכי גם אחד, הוא בידי פלישתים. הם לא ירחמו על כך. איך אתה עושה כזה? שאלה שצריכים לשאול על הרבה מאוד אנשים. על לילה אחד, או על חצי שעה, עם איזה נערה, עם איזה בחורה, עם איזה אישה, שאחר כך עולות להם ב-12 או ב-16 או ב-16 או ב-20 שנות מסה. אנשים עושים. רגע אחד מטריף את דעתם, ופתאום הרגע הזה הופך להיות חשוב יותר מכל הביזיון וכל מה שקורה מסביב, ואיזה ביזיון, ואיזה בושה, ובצוהר, והכל, ואנשים מוכנים את הכל להתחיל. בשביל רגע אחד. בשביל רגע אחד. לא, שאנשים עושים את זה. והרגע הזה משום מה יכול להיות כל כך חזק. אז ויחזו פלישתים וינקרו את עינם. המשמעות של עבדות, ויוריד אותו עזרת עדי עזרו במפתיים, והיא תוכן בבית האסורים. שוב, חשוב להדגיש שתוכן בבית האסורים זה טוב מאוד שהוא יהיה בלי עיניים. אם אני מתייחס בקור רוח עד כמה שאפשר לתחינה בבית האסורים, מדוע טוב שהוא יהיה בלי עיניים? אם עיניים מקבל ישר שכחות. כל היום ללכת ככה, בלי עיניים, לא חש את זה כל כך, אבל תוכן בבית האסורים, אתם מבינים, פשוט רותמים אותו כמו שרותמים חמור. והוא מוביל את אבן השכב בסיבוב על פני אבן הרכב. ככה תחנו, כלומר, הייתה אבן, הרכב בין אבן הגדולה, החיטים היו נתונות עליה, ואבן השכב מסתובבת סביבה, ופשוט הוא משמש בעצם בתור מכונה, כן? ולא בתור משהו אחר. דבר כזה באמת הטוב ביותר בלי עיניים, היה גם שער ראשו צמר כאשר גונח. מה המשמעות העניין והיה שער ראשו, אבל הכל תלוי כאן בסערות. אולי יש כאן איזשהו ונז שיום אחד כוחו יקשיב. והם בליטים נאספו לסבוע עכשיו הגדול לדגור, אני לא אהיה מן שמחה. אמרו נתן אלוהים בידינו את שמשכים. שוב, להבין מה זה חילול השם. אנחנו מדברים על קבוצת ישראל. אם שמשון ניתן בידה, אז פירוש אומרים שדגון ניצל את הקדוש. זה משמעות, אם מקבל ישר את המשמעות הזאתית, שדגון ניצח את הקדוש. כל המכות שיהודים נרדפו באירופה, זה הכל היה זה. הקדוש הוא מאס בעם היהודי, ובחר את הנוצרים. כן, כמובן, זה ויכוח אחר. הוויכוח עם עובדי עבודה זרה זה מי אל יותר חזק. הוויכוח עם הנוצרים זה אותו אל, אבל את מי הוא בחר. כן, וחילול השם שבעניין הזה מדבר בעד עצמו, והעובדה שהם נערכים למסיבה דתית. מכל הכל. יראו אותו עם ויעללו את אלוהיהם. ימרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו ואשר ידבר את כאן. היי כתוב עמם ואמרו כירון לשמשון וישחק לנו. יגרו לשמשון בבית האסורים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בינם. מה זה כירו לשמשון וישחק לנו? אני לא יודע איך, אני יכול לתאר לעצמי רק משחק אחד. אבל זה דמיון שלי, אני לא יכול לתאר משהו אחר ולהגיד שהדלת הזאת זה דגון ומעמידים את שמשון, הוא עולה ופתאום שני אנשים מותחים לו כאן חפן ואז מה קורה?
נופל.
נופל ומשתחווה לפני דגון. כלומר, זה נסע כאן איזשהו אופי מאוד מאוד דתי העניין הזה. פשוט זה, אולי מלמעלה לא רואים את החבל המטורח, ואולי זה חבל דק. ופתאום רואים את שמשון ממש נופל ומשתחווה לפני הכל. כן. חזרה הרבה
פעם
דורשמת המילה להצחק
בתור
ענייני
עבודה.
תראה, את המילה לשחק דורשים על עבודה זרה גרירה שקודם, נכון? כן, קח את...
שמיים.
קח את מעשה העגל, יש שבעם לאכול בשעתו ויקום ולצחק. אני מבין שעל פי הפשט, בכל המקומות, הצחוק קשור בלעד. חטא שרה את בן הגר בסדר שידע לרעה מצחק, זה לא יקד. כלומר, כולם שם סמכו עם יצחק, וזה שיש לאברהם יורש, שירש את הכל, ומאל רואה את ה... ומתן את זה יצחק מירושה. אני מבינה טוב מאוד מה הוא מתכוון. אתם חושבים שהוא עירה של עברה? חכו. אני כבר ידע לי. זו יום השמוע. בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצח כקביל. אני מבין זה לא גילוי עליי. זה לנעוג עליי, זה לזלזל לי. מה, הוא חושב שאני אשכב איתו? שהוא עבד ואני גבירה? מי הוא ומה? רגע, מה, אתה הרמת אותו ועשית ממנו חשוב, אז הוא חושב שהוא יכול לדרוש ונקרא לדברים. ויקומו לצחק, היה שם סיפור שלם של לעג ואמונת עם ישראל בקדוש ברוך הוא, במשה עבדו. תראו, הנה, משה רבנו הלך לאש ונשרף שם ולא יצא ממנו שום דבר. וכל העסק הזה לעג וצחוק, ואנחנו עכשיו מציבים אלטרנטיב. כאן ויצחק לפנינו, זה הכוונה ללעוג לו. אנחנו עושים את כל הדברים האלה, אבל בעל כוחו. כך נראה. אני אומר, ניתן לפרש, זה לא נכון שעל פי חז"ל ניתן לפרש שזה רק כגילוי עליון, גם כגילוי עליון. כאן אני לא זוכר שחז"ל פרשים את זה כגילוי עליון. והיא טוחנת בבית האסורים פרשים כגילוי עליון. אבל לא את כאן. כאן זה עבודה זרה, נראה לי ברור מאוד, אבל שוב, הכוונה היא לעג. אני מעריד, זה מה שעשו. מתחו לו איזה מיתר שם. נפל, השתתח מול דגון, הנה תראו כמה דגון גדול.
זה מאוד מזכיר את ושתי הפסוק
הזה, לא? מה?
הייתי
טוב
דיבר והקראו לשמשון
ועשרת
לנו. לא מזכיר את ושתי?
ושתי? לא הצליח להזכיר לי. תגיד לי מה? יכול להיות. מה, בגלל כתוב לב המלך ביין? יכול להיות. בסדר.
הרב, זה לא יכול להיות כמו עם...
אבנר
ויואב, שזה לא כל
יכול
להיות כמו
אבנר
ויואב,
שישחקו נערים את עלינו? אתם מגיעים את כל המקרים, זה עבודה שרה, גילוי הרב, שפיכות תמיד, בסדר.
לא, אבל כאילו, הנקודה שם של המשחק, הלכו איתו מלחמה, והוא עיוור, והוא הכוח של שמשון, שהוא מלחם נגד כולם, ועכשיו מראים עד כמה הוא מושפל, שהוא לא מסוגל להילחם.
אפשר. אפשר. בסדר. ויקרו שם ונוסמים וישחק עם ים ויריד אותו בין העמודים. בכל אופן, אולי יש מקום לבדוק פה גם את יצחק העיוור מול פלישתים, אולי, כן, של ניסיון לדל בו, אולי. והיום יש משון הנה מחזיק בידו, אני חרותי והם ישני את העמדים של רבי תחון עליהם וישן. רבי ימלא האנשים והאנשים שם הכל סלם ומשתים על הגג כשלושת אלפים איש ואישה רואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני ואומר, אדוני, אלוהים. זוכרי נראה וכז כן נראה לך הפעם הזה ונקמה נקם אחד משתי עיניים פה עוד שמשון שני עמודי התווך אשר הבית נחל עליהם וישמח עליהם אחד ממנו ואחד יסכנו ויאמר שמשון תמות נפשיים פלישתים וית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו ויהיו המתים אשר ימית במותו רבים מאשר מתחם. שוב אני חוזר לדבר שלא יכול שלא להזכיר לדעתי את מעשה מנוח ואשתו והמלאך. שוב אני אומר, המלאך מדבר עם האישה על בנה שיחל להושיע את ישראל מיד פשטים, וכל זה עד כאן. והשערות שהאישה מגדלת זה עד כאן. מורה לא יעלה על נושו, גם חנה אמרה על שמואל והיא גידלה את שערותה. אבל כאן ברור, אביו בכלל לא יודע מעניין השערות. והכל מצד אמו. ואני חוזר עכשיו לתפקידו של מנוח בסיפור שאני ראיתי אותו מרכזי יותר מתפקיד האישה בעניין הזה. זה התפילה. ויתר מנוח אל השם ויאמר. מנוח הוא זה שמגלה שמדובר על מלאך השם ולא על איש האלוהים. אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. מנוח הרי הביא את הקורבן. ומנוח עשה את הכל ומנוח שאל אותו את שמו. ומנוח הוא זה שהבין כי אלוהים ראינו, לכן הוא אומר מות נמות כי אלוהים ראינו. ויש כאן ויראה מלאך השם אל האישה, אבל וישמע האלוהים בקול מנוח. כלומר, ואתה מגלה כאן את היכולת הסגולית של הכוח של שמשון ואת נפילת הכוח הסגולי הזה. ברגע שהכל כלום נזירות, אז ברגע שנפלה הנזירות, נפל הכוח, בואו נגיד, כי תמר ראש נזרו, וכשעדיין, אחרי שהכל נפל, עדיין יש מקום לתפילה. עדיין יש מקום לתפילה, ומה שמחזיר בסופו של דבר כוחו של שמשון, זה לא אחר מאשר תפילתו, שעושה רושם שעומדת לו כאן זכותו של אביו שהתפלל להתגלות, וכאן באה ההתגלות. שוב, ההתגלות באה באותה צורה שבאה בפעמים הקודמות, על ידי יד חזקה וזרוע נטויה, על ידי כוח שהקדוש ברוך הוא נוטע בשמשון, וכאן בעניין הזה היכולת למוצאת את העמודים וממילא את הבניין ולנקום בפלישתים על כל מה ש... על כל מה שעשו לו, והיו עמידים אשר עמיד באותו רבים מאשר עמיד בחייו, מה שאתה לכאורה למד שהספיק להעמיד אלפים בחייו, שכאן מתו כנראה הרבה בו, על הגג היו 3,000, אז כמה היו בפנים? נגיד עוד 3,000? עושה רושם שלא נשארו שם הרבה בחיים אחרי הסיפור. וסרני פלישתים, כל 5 סרני פלישתים היו בפנים וגם כן מתו, כתוב ויפול הבית על הסרנים. וכאן, הייתי אומר, בא לידי ביטוי סגולתו של אביו. וכל מה שפחד אביו, מות נמות, כי אלוהים ראינו, לא יקיים במנוח, הוא יקיים במנוח. כלומר, מנוח דרש את ההתגלות, ההתגלות באה, לא מנוח, שמשון דרש את ההתגלות, ההתגלות באה, שמשון לא היה ראוי לה, ולכן מת בחמתה. אבל הגיע למה שרצה להגיע, ונקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. ובאמת הדבר הזה קרה, וידעו אחד בכל בית אביו וייסו אותו ויעלו ויגבו אותו בצורה ובשלום בקבר בנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. והם בעצם מחזירים אותו לתוך קהל ישראל על ידי קבורתו בקבר אביו, מחזירים אותו אל קהל ישראל. אחת מדוגמאות רבות במקרא, אבל מדוגמאות חשובות יש לנו במקרא של חשיבות הקבורה. הרבה פעמים היה ויכוח סביב כל מיני דברים על בכלל על חשיבות הקבורה. כאן אנחנו מגלים מה חשיבות קבר ישראל. לא רק אנחנו מגלים את זה אצל שאול, נתחיל לכם בהורדת ההקומה שלו מבית שאן, ואחר כך בצום, אז שהוא בצורת שהייתה, עד שהוא נקבר בקבר אחיו, וההשפעה על ירחו שיעקב מבקש מיוסף, הכל הולך בכיוון אחד, כן, חשיבות הקבורה בקבר ישראל, ועם אמירה כלשהי שבעצם שמשון בסופו של דבר חזר לכלל ישראל. כמו שמשון היה בכלל ישראל, ניתק מכלל ישראל, חזר על כלל ישראל, וזה בעצם סיום הסיפור שיש לנו כאן. כן? תודה רבה.
בשיעור קודם הרב ניסה להסביר בכל מיני דרכים איך כל הקבורות שהיו לשמשון וכל לכאורה הניסים שהיו לו היו בדרך טבעית. גם בסיפור הזה מפרשים ככה או שכאן זה משהו אחר?
מה זאת אומרת בדרך טבעית? היכולת לקחת, אני לא יודע מה היה שם הכוח של העמודים, זה היכולת לקחת את העמודים האלה ולסדוק אותם, והמפולת באה מיד אחר שאני לא רוצה להיות חשוב. הוא לא צריך ממש להוריד את העמוד. מספיק שהוא גורם שם איזשהו שבר במרכז העמוד כדי שבר.
כן, בשביל לעשות שבר במרכז העמוד, בתוך בית ענק צריכים כוח לא רגיל.
כוח, זה דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לו באותו רגע. אני לא באתי להגיד ששמשון לא היה איש מאוד מאוד חזק, הוא ודאי היה מאוד 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 חזק. אני לא שואף להפוך אותו לדמות מיתולוגית. זה מה שאמרתי. איפה שאני יכול לתת הסבר, אני אתן איפה שאין הסבר. אין לו, זה הכוח שלו, גם בעקירה שערי עזה. זה הכוח, כמה כוח צריך כאן. בואו לספר לכם, היה איזה בית, אני לא חושב שהכרתם, אתם הכרתם קצת את גוש קטיף ואת האזור שם. היה שם איזה צורת מאוד בעייתי בכניסה לגוש קטיף. היינו עושים בהתחלה, היינו עושים מין למד כזאת, והיה צומת חניון את זה. היו צריכים להיכנס לגוש קטיף, עד שבנו שם איזשהו כביש עוקף מעל גשר. עוד לפני זמנכם. ושם תמיד מהבית הזה היו עושים הרבה מוצאות, פעם אחת החליטו שאומרים שם את העסק. היה איזה כוח של גולני שהחליט את זה על דעת עצמו, בלי מהפיקוד למעלה. אני לא זוכר אם הצליחו, אני יודע שהם ניסו חזק מאוד. ירו ולא ירו על האנשים. ירו על העמוד המרכזי של הבית. ירו וירו ונקראים, וירו 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 בבתר אחת. פשוט למוטט את העמוד. למוטט את העמוד, ייגבר הבא. בוא נאמר, אני לא יודע אם הצליחו, בסופו של דבר באמת יאיר נווה, שהיה אז מפקד האוגדה, החליט לגלח עכשיו את כל הבתים, שהוא אחד הפיגועים שהיה שם, וגילח את כל הבתים של הסביבה, ובאמת זכות גדולה שעומדת לו, יש גם דברים כמה שעומדים לחובתו לצערי, אבל פרשת עמונה, נכון, אבל באמת זאת אחת הזכויות הגדולות שעומדות, הרבה זכויות, הזכות הזאת עומדת לו, הוא גילח עכשיו את כל הבתים, אבל הניסיון באמת להוריד את זה היה פשוט ירי על העמוד המרכזי. ירי פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, כל פעם שהיה צריך לראות, הראו כמה כדורים, וכל הזמן על העמוד המרכזי. עמוד מספיק שאתה סודק אותו. ושבא את...
זה יותר קל
למשל
לשסע
הרי.
מה? זה יותר קל למשל לשסע הרי.
מאשר?
לשסע הרי.
לא, כאן לא. כאן אני מעריך, כאן אני מעריך שזה באמת היה כוח מיוחד. כאן אני מעריך שזה באמת היה כוח מיוחד. זה לא מה שהיה. אני מעריך שכאן באמת היה ממש התגלות. אבל זה סוג של התגלות של מה שנקרא היד החזקה והזרוע נטויה. שוב, אני לא יודע מה היה הדרך שהם בנו שם, ואיך בנו, וכו'. זה ודאי, הייתה בנייה פחות חזקה משם. אבל אני מעריך שבאמת כאן היה צריך כוח מיוחד, והוא שפט את ישראל 20 שנה, וכאן נגמר הסיפור הזה. ואני רוצה רק לומר משהו במבט על, במילים ספורות, על... על עוד נקודה שאני רואה בסיפור הזה. יש כאן משהו שמזכיר לי תופעה שרוצים אצל אחאב. אחאב עלה על המלך הרם. ואחד ה... ובא הנביא ואומר לאחאב, ראית את כל ההמון הזה? כל ההמון הזה, הנני נותנו בידיך וידעת כנש. במשך אחאב. אפשר להתחיל לחפש דרשות במה זה כך. אבל פשוט הדברים, אחאב נאמר לה, שעשה הרב עיני השם, וכו' וכו' וכו'. אמר הוא זכר. עכשיו בסיפור מתברר שמעבר לשאלה, מה התפקידו של עם ישראל בסיפור, יש לקדוש ברוך הוא חשבון עם מלך הרם. אחר כך באמת, שאחאב משחרר את מלך הרם, אז הוא יהיה נושא ששילחת את איש חכמים מיד, והייתה נמשכה תחת נפשו, והיה נמשכה תחת. אבל היה שם חשבון של הקדוש ברוך הוא עם מלך הרם. נראה שהעם ישראל לא היה לו כאן תפקיד. כאן היה לקדוש ברוך הוא חשבון עם הפלישתים, וחשבון שאנחנו מוצאים אותו אחר כך גם בסיפור של דגון וכו', היה לו חשבון איתם, וכאן שמשון, למרות שעם ישראל לא ראוי, למרות ששמשון עצמו איננו ראוי, הקדוש ברוך הוא נותן בו את הכוח הזה, ונקמתו של הקדוש ברוך הוא בפלישתים, מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רצה, כי טוענה הוא מבקש את פלישתים, בא לידי ביטוי, שוב, בדרך כפי שקרה, ובזה בעצם אנחנו מסיימים. אבל יש לי עניין להמשיך.
הרב
מאוד מדבר
על כסף, זה היה סמך.
אני יודע. ואיש אחד מהאלף הרגש מורי חי. היום אני רואה לפני הכסף השום לוקח ולך ואתלים לגב ומאד באוזניים הכסף תהיה נלגרתי ודום אלימו ברוך מי לאדוני. היה שבת 1,100 הכסף לימו ודום אלימו כדי שקדשתי את הכסף לאדוני מיידי בלי לעשות פסל ומסיכה ועדה שירנו לך. היה שבת הכסף לימו וכך לימו 200 כסף ותמיהו לצורה ועשו פסל ומסיכה ואי בבית מיכאי. האיש מיכאי לא עובד אלוהים, היה סיפור נתחיל ומלא אחד מבניהו אחד מבניו והיא לא לכל. בימים האלה מלך ישראל תישאר שר בן אריאס. קודם כל הסיפור המילים לא מספיק ברורות, בואו נתאר את מה שקרה כאן. האישה אשר לוקח לך, הכסף נגנף ממנה. ואת עלית וגם אמרת באוזניים. מה זה ואת עלית וגם אמרת באוזניים? היא קללה את מי שלקח את הכסף. אז בא הבן שלה ואומר, הנה הכסף. אמו כמובן מאוד מזועזע. והיא קיללה, והנה כאן גם הוא חזר בתשובה והביא לה את הכסף, חוץ מזה זה הבן שלה, אני לא מתכוון לקלל את הבן שלה, אז מה היא מיד אומרת?
ברוך פנילה שלה.
ברוך פנילה שלה, כן? כבר ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. זאת אומרת, כיוון שזה האמא, אז היא הפכה את הכללה לברכה, האמא אוהבת את הבן שלה, והיא הפכה את הכללה לברכה. אבל היא כבר התכוונה בכסף הזה, היא הקדישה אותו להשם. מה היא הקדישה אותו להשם? לעזוב פסל ומסכה. מעניין. כן, בשביל שעבדו לה שם כדי לעשות פסל ומסכה, ועכשיו היא נותנת את הכסף בחזרה לבנה, כדי שיבנה איתו פסל ומסכה. להשם. וזוג פסל ומסכה, והיא בבית מיכאל. בסדר, יש כאן עכשיו סיפור של מקדש אלטרנטיבי שקם לשילה, ואנחנו כמובן ניגע בסיפור הזה בהרחבה, בשיעור הבא, שבוע הבא לא יש. אבל ניגע בדבר הזה בעזרת השם בשיעור הבא, עוד שבועיים. וכרגע רק אני דילגתי על דבר שאני מפאת הזמן הקצר, אני רק ארמוז עליו. אנחנו נצטרך לעסוק כאן, תשובה המסיבית בשאלה, ממתי הסיפור? נחלקו בזה בחז"ל, האם הסיפורים כאן כסדרם? או שהסיפורים כאן כמו שעולה מכמה וכמה רמזים, סיפורים קדומים שקשורים לתחילת ספר, ספר שופטים, כמו שאומר בעל סדר עולם, שפסל מיכה ופילגש בגבעה בימי קושן רשתיים. קושן רשתיים גם שעבד הראשון בימי עותניאל בן קנז, ואז אנחנו חוזרים לסיפורים ראשונים. קודם כל ברור לחלוטין שאנחנו בעצם בסיפור שמשון סיימנו את החלק השני של ספר שופטים. הסיפור השופטים נגמר. מכאן ואילך יש לנו שני סיפורים שיש להם כותרת אחת ברורה שמביאה את המגמה שלהם, ומה הכותרת? בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בן אבי עשה. בהמשך יהיה כתוב לנו, גם כאן כתוב פעמיים, לא כתוב, זה פרק י"ח, בימים ההם אין מלך בישראל, שוב פרק י"ט, ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל, ופסוק אחרון של הספר, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בן אבי עשה. כלומר, תקבולת חייסטית, פעמיים, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בן אבי עשה, פעם ראשונה ורביעית, ופעם שנייה ושלישית, ומלך אין בישראל. ממילא ברור שכל היחידה הזאת היא יחידה שלא קשורה מבחינה זמנית ליחידה הקודמת, והיא יכולה להיות קודם, יכולה להיות אחר כך, יכולה להיות באמצע. דברים דומים יצא לי לומר גם בסימפוזיון שהיה פה על ספר שמואל. כשאתה מחלק את זה ליחידות שונות, שם יחידות נבואיות שונות של גד ושל שמואל, ממילא סדר הזמנים יכול בהחלט להיות קצת שונה. גם כאן אנחנו יכולים את היחידה הזאת לשים לפני, לשים אחרי, זו יחידה אחרת. ועל המחלוקת הזאת ועל הראיות לכל כיוון אנחנו עוד נדבר. אני כרגע רוצה רק לדבר על ראיה אחת. כדי ללמוד את הפרקים כסדרם, ואני אומר, יש כאן סיבה טובה וגדולה ללמוד את הפרקים כסדרם. ואני שואל את השאלה, מי היה מיכאי? וליבי אומר לי, את הרעיון הכי מטורף שאפשר. אבל שמיכאי הוא בנו של שמשון. ואימו, מי? דלילה. והשאלה, מה זה? 1,100 הכסף אשר לוקח לה? מי האישה שקיבלה 1,100 כסף? דלילה, נכון? כתוב, אנחנו ניתן לה 1,100 כסף, ואת הכסף הזה היא אישה. ואז אולי מיכאי הוא באמת בן של שמשון. מה שיכול להסביר קודם כל את הכלאיים שיש כאן, יש כאן איזושהי החלאה של פסל ומסכה ושל שם השם, נכון? כלומר, איזושהי תרבות משותפת כזאת שמחברת את שם השם עם פסל ומסכה. בהמשך אנחנו רוצים שאנשים מגיעים מצורעה ומאשתאול, ואיפשהו יש להם איזשהו קשר למיכאי. ואנחנו נדבר על האיש הלוי והכל, וכל הסיפור הזה, צרעה, אשתאול, בני דן, הפסל והמסכה, איפשהו הכל הולך בכיוון של אולי להמשיך את סיפור שמשון. אני מביא דוגמה של ראייה מאוד הזויה, מאוד בלתי אפשרית, אבל אולי אנחנו נביא עוד ראיות רבות כדי ללמוד את הפסוקים כסדרם, וגם ראיות הפוכות.
Thank you. Yeah.